בסדר, בואו נתחיל. אנחנו בעיקר ה-12, שזה המשיח. היסוד ה-12, ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא. ואין לומר שנתאחר, אם יתמהמה, חכה לו. ואין לקבוע לו זמן, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בוראו. אמרו חכמים, תפוח רוח דעתן של מחשבי קיצין. ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה, ולהתפלל לבואו, בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו, או זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם, ואתם ניצבים, ובפרשת אתם ניצבים, ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר בהשם ובדברי נביאיו. בואו נראה רגע מה יש פה בעצם. קודם כל צריך להאמין ולאמת שיבוא. מה הכוונה לאמת? הכוונה להפנים כנראה בתוכך שזאת אמת, כן? לשכנע את עצמך, לא יודע איך לקרוא לזה. ואין לומר שנתאחר. אם יתמהמה, חכה לו. מה זאת אומרת? אין לומר שנתאחר. למה אין לומר שנתאחר? או שבגלל ש... לא אמור להיות לו מועד שבו הוא אמור להגיע, אז לא שייך לאחר, אין מועד שבו הוא צריך להגיע. אבל יכול להיות שהכוונה אין להתאכזב מזה שהוא מאחר, אלא אם יתמהמה, חכה לו. זאת אומרת, אתה צריך לחכות לו כל הזמן. שימו לב אבל שזה שונה מהאמירות המקובלות שמדברות על זה שאתה צריך לחכות לו, שהוא בכל יום צריך להגיע, אתה צריך להאמין שהיום הוא יבוא. לא, זה לא כתוב ברמב״ם הדבר הזה. אם כבר, אז כתוב ברמב״ם הפוך. כתוב ברמב״ם שאתה לא צריך להאמין שהיום הוא יבוא, אלא להפך. בגלל שאין לו תאריך יעד, אז זה שהוא לא הגיע, זה לא אומר שהוא מתאחר, אז אתה לא אמור להתאכזב מזה, אלא אתה צריך להמשיך ולחכות. זאת אומרת, לא להתייאש, אבל זה לא כתוב פה ברמב״ם שאתה צריך... כן, כל מיני אמירות כאלה, שאתה צריך להאמין שהיום הוא יבוא. אתה צריך להאמין שהיום הוא יכול לבוא, משהו אחר. ויש כאלה שאומרים, יש איזושהי מעליותה כזאת בזה, ברור, ברור, הוא יבוא כבר היום. אם הוא לא הגיע, זה באמת קרה פה איזו תקלה. כן, משום מה יש לנו כבר איזה כמה אלפי שנים תקלה כזאת, כל יום יש את התקלה הזאת מחדש, ואנחנו עדיין אמורים לראות את זה כאיזושהי תקלה מקרית, שקורית כל יום, כמו זריחת השמש בבוקר. גם כן תקלה שקורית לנו כל בוקר. אבל הרמב״ם לא כותב את זה, הרמב״ם כותב הפוך. הוא אומר, אין תאריך יעד, ולכן אין לך מה להתאכזב מזה שהוא מאחר, אתה צריך להמשיך ולחכות. זאת אומרת, זה שהוא לא הגיע, זה לא אומר שהוא לא יגיע, אוקיי? אז זה המשפט הראשון שלו. ואין לקבוע לו זמן, פה הוא ממשיך. אבל לא רק זה, אסור לך בכלל לצפות לו בזמן מסוים, או לקבוע לו זמן מסוים. הוא ממשיך עוד את מה ש... קודם זה היה רק מובלה, כן? קודם אמרתי, אין לו תאריך יעד, לכן זה שהוא מאחר, זה לא איחור, אתה לא אמור להתאכזב מזה או להתייאש מזה, כי אין דבר כזה לאחר, אין לו מועד. ולכן הוא אומר פה, ואין לקבוע לו זמן. בהמשך הוא יגיד, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהם זמן בו. אז מה זה לא לקבוע לו זמן? לא לקבוע לו זמן, הכוונה, אל תחשבו שיש לו זמן מוגדר שבו הוא צריך לבוא. באופן כללי, בלי קשר שאלה אם אתם צודקים בפירוש המקראות, או אם אתם מחשבי קיצין, או משהו כזה. לא, אין לקבוע לו זמן, כי באמת אין זמן. לא כי אתה לא יודע מהו הזמן. הרבה פעמים אומרים לך, אל תקבע לו זמן, לך תדע, אתה לא יודע, יש לך עסק בנסתרות. זה לא שאלה של נסתרות בכלל. אין לו זמן. לא, לא שיש זמן, רק אנחנו לא יודעים ולא נגיש לנו. אין לו, אין זמן. בעיתה, כן, זכו. זכו חישנה, לא זכו בעיתה. אז יש איזשהו עיתוי יכול להיות בסוף הימים ששם הוא כבר כן יבוא. אבל במהלך השוטף שלנו, זה לא שיש איזשהו תאריך, רק אנחנו לא יודעים מהו. אין תאריך. אז זה הבדל מאוד גדול. לכן העיסוק מבחינת איך שאני מבין לפחות את הרמב״ם, הרמב״ם לא אומר שלעסוק בחישובי קיצין זה בגלל שאתה עוסק במופלא ממך. אל תתעסק בזה, כי אין לך נגישות למידע הזה. זה מידע עלום, זה רק אצל הקדוש ברוך הוא נמצא. לא, זה גם לא נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. אין מידע כזה. המידע הזה לא קיים. למה? כי אין תאריך מתי שהמשיח יבוא. זה תלוי בנסיבות. אם נזכה, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את המשיח. לא נזכה, אז לא ישלח לנו. אין תאריך מסוים שכבר כתוב אי שם בשמיים, ועכשיו השאלה אם זה נגיש לנו או לא נגיש לנו. זה מה שהרמב״ם נדמה לי רוצה לחדד פה. רוצה להגיד, אין תאריך. לא שאל תעסקו בזה כי זה דרישה במופלא. אוקיי? ואז הוא אומר, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו. כן? ואל תנסו לחפש במקראות, למה לא? לא כי לא תצליחו. יש כאלה שכן הצליחו. מה זה הצליחו? זאת אומרת, יצא להם איזשהו תאריך. אלא בגלל שאין תאריך. עוד פעם, הרמב״ם לוקח את זה, אני חושב, למקום שהוא לא המקום הרגיל אצל אנשים. אל תתעסקו בחישובי קיצין מתוך המקראות, לא כי זה תמון שם עמוק, כי זה לא תמון שם בכלל. אין תאריך, אין, גם בעולם האידאות, או בגנזכו של הקדוש ברוך הוא, אין תאריך. זה לא שיש תאריך עלום, אין. לכן זה גם לא יימצא במקראות. מה יש לחפש במקראות? אין את מה לחפש.
הרב, זה לא פשוט כמו להגיד שאי אפשר לחזות את העתיד פשוט? כל עתיד אי אפשר לחזות אותו. לא משנה אם זה ביאת המשיח או לא יודע מה.
לא, יש עתידים דטרמיניסטיים שאותם אפשר לחזות באופן עקרוני. אולי זה מסובך, אבל הקדוש ברוך הוא יכול. אבל פה זה תלוי במעשינו, זה תלוי בבחירותינו.
כמו מה הקדוש ברוך הוא יכול לחזות?
לא יודע, אם יהיה רעידת אדמה באיזשהו מקום. זה תופעה טבעית שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, לפחות לא בדיוק. יש ניסיונות לחזות את זה, אבל אנחנו עושים את זה, כן, לא, אין לנו שיטה מדויקת לעשות את זה, כי זה חישוב מסובך.
אוקיי, אז כנראה שאי אפשר לחזות את העתיד שתלוי בבני אדם.
אוקיי, אז זה בגלל
הבחירה. כל העתיד תלוי בבני אדם, אי אפשר לחזות אותו.
זה בגלל שזה תלוי בבחירה. והסיבה לזה היא שהמידע על מה שיקרה בעתיד לא קיים. המידע על רעידות האדמה קיים כבר היום. אנחנו לא יכולים להגיע אליו כי זה מסובך. אבל המידע קיים, הקדוש ברוך הוא יודע. המידע על בחירות עתידיות של בני אדם, המידע לא קיים. לא שאנחנו לא יודעים להגיע לזה. זה משהו אחר.
לא, אני מבין, אבל אני אומר, אני מנסה להכליל את זה למשהו יותר רחב של כל עתיד שתלוי בבני אדם, אי אפשר לחזות אותו.
זה נחינמי, זה מקרה פרטי של זה, ברור.
כן, בדיוק.
מה שהרמב"ם אומר, זה שאין תאריך כזה, זה תלוי במעשינו, אם נהיה זכאים, לא נהיה זכאים, זה תלוי בזה. אז כמו שאתה לא יכול לחזות מה בני אדם יעשו, ודאי שאתה לא יכול לחזות מה תהיה התוצאה של מה שהם יעשו.
בדיוק.
אם המשיח יבוא או לא יבוא. אז לכן, יש פה טענה, שימו לב שזה לא התפיסה המקובלת. התפיסה המקובלת זה שאסור לעשות את זה, בגלל שזה במופלא מאיתנו, אנחנו לא יודעים, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. הוא שומר את זה צמוד לחזה, את המידע הזה. והטענה
יש.
שלה, אם אני מבין נכון, הטענה של הרמב"ם היא שאין מידע. גם לא צמוד לחזה, גם הקדוש ברוך הוא, אם תשאלו אותו, גם הוא יגיד לכם, לא יודע.
כן, אבל יש תפיסה שאומרת שבאמת יש תאריך שהוא התאריך הכי רחוק, כביכול.
לא, זה מה שאמרתי, זה שאתה בעיטה והחישנה.
כן.
זה מדרש חז"ל. אז אם לא זכו איזה בעיטה, אז זכו איזה חישנה. אז יש איזשהו תאריך, ככה חז"ל לפחות אומרים, עוד פעם, שיש איזשהו תאריך סופי בקצה הימים, ששם אם לא קרה שום דבר עד אז, המשיח יבוא בכל מקרה. לא, זה עניין אחר. אבל שאתה, אז מי שרוצה לחזות את התאריך ההוא, זה יכול להיות שאפשר לנסות ולחזות, אולי לא תצליח, אבל יש תאריך כזה. אבל כשאתה מנסה לחזות, האם זה יבוא היום או מחר, זה לא... אין תאריך כזה, על החישנה זה תלוי במעשינו, על הבעיטה זה משהו שהוא התוכנית של הקדוש ברוך הוא, אז זה יכול להיות שיש שם תאריך קבוע.
לא, אבל איך יודעים שדווקא הרמב״ם לא מדבר על התאריך הסופי הזה?
מה זאת אומרת?
איך אפשר, יכול להיות שהרמב״ם אפילו אומר, גם התאריך הסופי הזה אל תנסה לחשב אותו, כי גם אותו אתה לא תמצא.
יכול להיות, אבל שם אם הוא אומר לך לא למצוא אותו, לא לחפש אותו, זה מסיבות אחרות. את לא לחפש את התאריך של האחישן הזה בגלל שאין תאריך. לא לחפש את התאריך של הבעיטה, זה פשוט בגלל שזה מביא לצרות, נדבר על זה עוד, אבל זה מסיבות אחרות.
רב, אני לא מבין. רב, אם זה לפי הרמב״ם תלוי בנו, כמו שאתם אומרים, שזה תלוי בבחירה שלנו, אז לכאורה הרמב״ם היה צריך להתנסח אחרת. בואו נתארגן האנושות כולה, אם נצליח לשכנע את כולם ולהבין שזה תלוי בנו, ואם אנחנו נעשה איקס דברים, המשיח יגיע, אז בואו נעשה את זה. ובעצם תאורטית זה אפשרי. הרמב״ם לא מתנסח ככה, הוא לא אומר, הוא לא חבדניק, הוא לא אומר בואו נתנסח, בואו נחזור בתשובה והנה הוא יגיע. הוא לא אומר את זה.
הרמב״ם פה מדבר על עיקרי אמונה, הוא לא עוסק בהטפה. אם יש לך פטנט איך לגרום לכולנו לחזור בתשובה, אני אשמח לשמוע בהזדמנות.
אבל לא ראוי שהרמב״ם, הוא כבר קובע את זה כעיקר, שזה משהו שחשוב לנו ברמה הנורמטיבית.
חשוב להבין שהמשיח יבוא, נכון?
לא, אבל
זה עיקר אמונה.
אבל אם זה בידינו, אז למה לא שירמוז, תדעו שזה תלוי בנו, תעשו משהו.
הרמב״ם גם לא כותב דברים שגורמים לנו לברך ברכת המזון. בהלכות ברכת המזון הוא עוסק בשאלה על מה מברכים, מה קורה מי שלא ברך, אם שכחת מה נוסח הברכה, מה דאורייתא, מה דרבנן. הוא לא נותן שם איזה ספיץ' על השאלה כמה חשוב לברך ברכת המזון ושלא תהיה כפוי טובה וכל...
לא, אני לא מתכוון לקטע הטפתי, אבל אם הרמב״ם קובע את זה כעיקר, הרי אנחנו דנים בכל הסדרה הזו, למה זה עיקר? כי זה משהו שאמור לחיי, זה משהו מהותי בתודעה הדתית שלנו. כלומר, משהו שאנחנו אמורים לפעול לאורו אחרת. אז אם בידינו להביא את המשיח...
זו שאלה שאני לא בטוח בה בכלל. אבל כן, זה חשוב בתפיסה הדתית. שלעולם יש ייעוד. העולם בסוף בסוף יגיע לתיקונו. האם אנחנו צריכים לפעול כדי לעשות את זה? זה עוד נדבר היום.
לרמוד שזה לפחות בידינו, זה פרט חשוב בעיקר הזה. להגיד שזה בידינו, בידינו.
לא יודע, זה... מה זה נקרא בידינו? אם אנחנו נעשה תשובה, אז המשיח יבוא.
אז הרמב"ם לא אומר. הרמב"ם אומר את זה?
לא, כי זה לא עיקר אמונה.
אבל זה השפיץ של הכל. אבל זה השפיץ של הכל. זה בידינו, אחרת מה אכפת לי שהוא יבוא ליבוא? הוא יבוא בלי שאתה מביא.
כשהוא מונה את עיקרי האמונה, אז הוא מונה את הסכמה המחשבתית שאמורה לקבוע מסגרת לאמונה היהודית. זהו. הוא לא נותן הנחיות מה לעשות, זה ביד החזקה. הוא לא נותן מוסר מה כדאי לעשות או ממריץ אותנו לעשות. זה משהו, זה לא במסגרת עיקרי האמונה. עיקרי האמונה זאת סכמה תיאולוגית. אני חושב שאין לזה, זה לא המקום שלו להטיף לנו או לקרוא לנו לעשות מצוות. גם מבחינת הרמב״ם אנחנו לא אמורים לעשות מצוות כדי להביא את המשיח. אנחנו אמורים לעשות מצוות כי צריך לעשות את המצוות. לעשות את האמת בפני שהוא אמת. ולא לעשות את המצוות כדי שיבוא המשיח. כבר דיברתי על זה גם בעבר ואולי עוד נחזור לזה שהמשיח הוא לא חלק מתורת הגמול, הוא חלק מהתוכנית האלוקית. העולם צריך להגיע בסוף למצב המתוקן. לכן חשוב לדעת שיבוא המשיח. צריך לדעת שיבוא המשיח, כי בסוף העולם יש לו יעד. הוא אמור להגיע למצב מתוקן. זה לא בגלל שזה ימריץ אותנו לעשות מצוות, ואנחנו נעשה את המצוות כדי שהמשיח יבוא. לא, אנחנו עושים את המצוות כי צריך לעשות מצוות, כי צריך לציית למה שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה, אני לא חושב שזה אמור להופיע פה אמירות מהסוג הזה.
הרמב״ם מקשר את תביעת המשיח לתחיית המתים איפשהו?
תחיית המתים זה העיקר ה-13 הבא.
רב, השאלה בסוף, השאלה בסוף אם יש בכלל מושג כזה עולם מתוקן, שנוכל להגיד בסוף עוד איקס שנים, לא משנה מיליארד שנים או 2 מיליארד שנים, זהו, העולם הגיע לתיקונו, זה שאלה אם זה קיים, יכול להיות שאין דבר כזה, לייבוביץ' חשב שאין דבר כזה, אין לעולם לא נגיע למצב שנוכל להגיד העולם מתוקן והמשיח צריך להגיע, הוא כבר הגיע.
נגיע עוד לליבוביץ', אין לי מושג, אני לא יודע לענות על זה, אבל אני חושב שהתפיסה המקובלת היא שכן. יגיע המצב שבו אנחנו נהיה בתוך העולם המתוקן. לא, זה לא רק ציפייה שמטרתה לדרבן אותנו לפעול נכון, כמו שלייבוביץ' חשב. אבל זה נדבר עוד. אז אני רק רוצה לגמור פה את הקריאה של העיקר הזה, של היסוד הזה. כן? ואמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין. פה הרמב״ם הולך צעד אחד הלאה. הוא כבר מקלל את מחשבי הקיצים. חז"ל, כן, מקללים את מחשבי הקיצים. עכשיו פה, שימו לב, עד כאן הטענה הייתה, אל תחשבו קיצים כי אין את מה לחשב. זאת שאלה שאין לה תשובה, לא שאנחנו לא יודעים את התשובה עליה. אז למה צריך לקלל מישהו שעוסק בדבר שאין טעם לעסוק בו? אוקיי. אז הוא בטלן, הוא עוסק בדברים שאין טעם לעסוק בהם. מה יש לקלל? הקללה או החשש הגדול מחישוב קיצים, הוא כנראה, אם אני מבין נכון, חשש פרקטי. לא בגלל שאין תאריך כזה. אין תאריך כזה ואתה מחשב אותו, אז טעית. בני אדם טועים, לא צריך לקלל כל אחד שטועה. הבעיה שהטעות הזאת היא טעות שעלולה להביא לנזקים גדולים. ולכן חכמים, ואחרי זה הרמב״ם בעקבותיהם, מאוד מאוד חוששים מהטעות הזאת. ולכן אומרים טיפח רוחם של מחשבי קיצין. ולמה? כי אתם יודעים, אנחנו מכירים, גם היו אירועים כאלה בהיסטוריה, אנשים חישבו קיצין, יצא להם איזשהו תאריך מסוים, אגב חלק מגדולי הראשונים עשו את זה, יצא להם תאריך מסוים, התאריך הזה עבר והמשיח לא הגיע, והם כנראה לא הסכימו עם שמואל, שגם כשהוא מגיע אנחנו לא יכולים להצביע עליו ולהגיד, הנה העולם הוא מתוקן, עכשיו הכל בסדר, הם חשבו שאם אנחנו לא רואים את זה, אז הוא כנראה עוד לא הגיע, ומה שקרה בעקבות זה, זה חורבנות מאוד גדולים, החל משבתאי צבי, והמשך בתופעות פחות ידועות, אתם יודעים, יש ספר של שולמית לפיד, אמא של יאיר לפיד, שנקרא כחרס הנשבר, והספר הזה נסוב סביב תקופה בתחילת המאה ה-20, מלחמת העולם הראשונה, תחילת המאה ה-20, שעברה איזה רוח משיחית מאוד מאוד חזקה בירושלים. היו שמועות מאוד מאוד חזקות שהמשיח עומד להגיע. והוא לא הגיע בסוף, אולי זה היה סביב המלחמה, אני כבר לא זוכר בדיוק את השנים, אבל זאת תופעה ידועה, נכתב עליה לא מעט. ובסופו של דבר המשיח לא הגיע, והייתה התנצרות המונית של יהודים בירושלים, היישוב הישן. בירושלים בתחילת המאה ה-20, הייתה התנצרות המונית של יהודים, בגלל שהם היו בטוחים שהמשיח מגיע, והוא לא הגיע.
עליית תלמידי הגר"א באמצע המאה ה-19, גם שם הייתה התנצרות.
נכון, כן, התופעות כאלה היו בכל מיני הקשרים בהיסטוריה, וזה, כן, ברגע שהם ראו שהמשיח לא הגיע, החליטו לעבור לקבוצה שאצלה המשיח כבר כן הגיע. זאת אומרת, אז החליטו להשיג את המסקנות. הם כנראה מצליחים יותר מאיתנו. בכל אופן, אז אני מניח שהכללות האלה של מחשבי קיצים נאמרו בגלל החששות האלה. לכן יש פה שתי רמות, והרבה פעמים אנשים קושרים אחד לשני. זאת אומרת, לא מבחינים שיש פה שני יסודות. ואני טוען שיש פה שני יסודות ברמב״ם. היסוד האחד, אין את מה לחשב. אל תתעסק בשטויות, אתה מחשב דבר שלא קיים. היסוד השני אומר, בסדר, אם החלטתי לחשב דבר שלא קיים, מה אכפת לך? בסדר, אני תיאורטיקן, אני רוצה לחשב משהו שלא קיים. או שאני סתם טועה. מה הרע בזה? לא. כי זו טעות מזיקה, וכאן נכנסת הכללה הזאת של טיפח רוחם של מחשבי קיצין. אבל זה לא כל הסיפור. זאת אומרת, אנשים חושבים שכל הבעיה בעיסוק בחישובי קיצין, זה החששות האלה של המשבר שיבוא בעקבות ההתבדות של העניין הזה. ואני טוען שלא, יש קודם כל את העניין העקרוני שאין את מה לחשב, אין תאריך כזה. לכן אין טעם לעסוק בחישובים כאלה, וכמובן גם לא להתאכזב מזה שהמשיח לא הגיע, כי אין תאריך שבו הוא אמור להגיע. אחרי זה יש את החששות הפרקטיים, שאם אתה מחשב קיצין ואתה מתבדה, זה עלול להביא למשבר מאוד מאוד גדול. אתם יודעים, אני שמעתי את זה על אותו סיפור על כמה יהודים, על ברון קוטלר נדמה לי שמעתי פעם, ועל הצמח צדק. כן, זה מעניין שזה דווקא היה בחב"ד, שהתחילה איזה רוח משיחית מאוד חזקה, והם כן, דפקו על הבמה בבית הכנסת, ונשבעו שהמשיח לא מגיע השנה. הוא נשבע שהמשיח לא מגיע השנה. פשוט כדי להרגיע את האנשים, כי הוא ראה שהאנשים על סף, הם בטוחים כבר מתחילים להרוז את למכור את הבתים ולהרוז את הדברים, ולהתכונן לזה שהמשיח מדפק בדלת. והוא חשש מהמשבר שיקרה אחרי שזה לא יקרה, שהוא לא יבוא. אז הוא נשבע שהמשיח לא יבוא.
אבל עד כדי כך היה בטוח שהוא נשבע, כנראה שהאמונה במשיח לא הייתה כזאת.
לא, אני חושב שהוא בנה על זה שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. בגלל שהמשבר הוא כל כך גדול, אז הוא גזר על הקדוש ברוך הוא לא לשלוח את המשיח. לפחות זאת הייתה תפיסתו, אני לא בטוח אם אני מסכים, אבל אני חושב שזה מה שעמד מאחורי הדברים האלה. לא נראה לי שהיה פגם באמונה שלהם במשיח, אני לא חושב ככה. לא זה הרקע לעניין. זה באמת החשש הגדול מהמשבר, והוא אמר, טוב, אם אני מחליט בבית דין של מטה שהמשיח השנה לא יבוא, אז הקדוש ברוך הוא כנראה יתאים את עצמו. אוקיי, ומקסימום, אתם יודעים, מקסימום מה היה קורה? מקסימום המשיח כן היה מגיע, אז היו יודעים שאני שקרן, אבל לפחות היו נשארים יהודים טובים. אז מה הרע? זה לא מחיר כל כך נורא. אז אני הייתי מאבד את מעמדי. אוקיי. יהודי צדיק, אתה רואה, הוא לא חושש למעמדו, הוא מפחד שאנשים יישברו. טוב, בכל אופן, אז זה מה שאני אומר, שיש, ברמב״ם יש פה שני היסודות. יסוד אחד, אל תחשב כי אין את מה לחשב, היסוד השני, החישוב הזה הוא חישוב מסוכן, כי הוא מועד להביא למשברים ברגע שזה לא יתממש. ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה, ולפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, משה ועד מלאכי, וכו'. ומי שנסתפק בו או זלזל בעניינו.
הרב תוכל לשתף מסך?
כן, כן, זהו, אני פתאום רואה שאני לא משתף אותו. כן, ומי שנסתפק בו או זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם ואתם ניצבים. טוב, פה אני באמת קצת נבוך, כי אני קצת מסתפק בעוונותיי. אני מסתפק בגלל שאני לא 100% בטוח שזה באמת כתוב בפרשת בלעם ואתם ניצבים. את המקראות העמומים האלה אפשר לפרש בכל מיני צורות, וכיוון שכך, אז אני לא יודע. עכשיו, אני לא חושב שאני מכחיש את התורה, כי בעצם מה שאני טוען, ושאני לא בטוח שזה מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, אם מישהו היה אומר לי, תראה, זה מה שכתוב בתורה, היה משכנע אותי שזה הפירוש, הייתי מקבל. הפקפוקים שלי לא בגלל שאני מסתפק במה שכתוב בתורה, אלא בגלל שאני לא בטוח שזה מה שכתוב בה. אז לכן אני לא יודע אם אני נכנס לתוך הגדר הזה, שמה שהרמב״ם כותב כאן, אבל גם אם כן, מה לעשות? על עובדות, דיברנו כבר שאין סמכות לגבי עובדות, ואני באמת לא בטוח, אני לא יודע, אני מקווה שכן, אני מקובל שכן, ויכול להיות באמת שכן, אני לא יודע. אבל להגיד לכם שאני בטוח, אני לא.
אבל גם הרמב״ם מודה שזה לא כתוב במפורש, דרך כוכב מיעקב, איפה רואים את המש... כל מיני רמזים, כל מיני אלגוריות שזה...
לא, הוא טוען שזה אבל מה שכתוב, או שככה הוא הבין, או שהמסורת הבינה עליו, הוא לא יודע. מאיזושהי סיבה הוא חושב שזה הפירוש של הפסוקים. אבל אני אומר, מי שלא השתכנע ולא בטוח שזה פירוש הפסוקים, מה לעשות? אז עכשיו בגלל שאתה מאיים עליי שאני אהיה פיקוירס, אז לכן אני אמור לאמץ את זה. זה מה שאני חושב, מה אני אעשה?
הרב, ומה עם החלק שהוא כתב שכל הנביאים אמרו את זה, בעצם?
אותו דבר.
לא, אבל יש איזה, כאילו זה כתוב איפשהו? כאילו, כל נביא באמת אמר שהמשיח יגיע?
לא יודע אם כל נביא, אבל כשהוא אומר כל הנביאים, הכוונה זה כתוב הרבה פעמים בנביאים. לא יודע אם אתה יכול לספור כל נביא ונביא עסק במשיח. אבל עוד פעם, זה פרשיות שהן פרשיות מאוד עמומות. השאלה על מה הן מדברות, על מתי זה אמור להתממש, מה המשמעות. זה דברים שהם בדרך כלל מנוסחים בצורה מאוד עמומה ומיסטית כזאת. ואתה לא בדיוק יודע מה המשמעות של הדברים. לכן אני אומר, יכול להיות שזה באמת נכון, אני לא יודע. אני אגיד לכם שאני בטוח, לא, זה ניסוחים שהם לא חד משמעיים. אני לא... מה זה אומר שזה צריך לבוא מבית דוד ומזרע שלמה וכו'. בכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר באשם ובדברי נביאיו. אז גם פה יש קצת מקום להתלבט, כי לא יעשו שבט מיהודה בפרשת ויחי, נתפס אצל חלק מהמפרשים, לא יודע, כי כל הזה ציווי או נבואה, או יש כאלה שאומרים ממש ציווי. זאת אומרת שמלכים צריכים להיות מבית דוד. ומי ששם מלך לא מבית דוד, אז הוא עבר על האיסור, הוא עבר, ביטל את העשה שלא יסור שבט מיהודה, הוא עבר על האיסור הזה, שלא יסור שבט מיהודה, כן, לא יסור זה כנראה לאו, זה לא עשה. ויש כאלה שמסבירים שהדבר הזה הוא נבואה, הוא לא מצווה. הנבואה היא שלא יסור שבט מיהודה, כן, המלכים יהיו משבט יהודה. אגב, אם זאת נבואה, הנבואה הזאת לחלוטין לא התקיימה. כן, היו לא מעט מלכים שלא היו, כל מלכי ישראל לא היו מבית דוד, משבט יהודה.
גם החשמונאים לא.
גם החשמונאים לא, נכון? עכשיו עוד פעם, אתם רואים פתאום את העמימות של המסרים שאנחנו מוציאים מתוך המקראות. אז אנחנו רגילים נורא לעבור על זה הלאה ולהפטיר כדי אשתקד, אבל, או להתלהב נורא מפסוק שאנחנו פתאום רואים שכן מתממש, ואנחנו שוכחים את כל הפסוקים האלה שלא כל כך מתממשים. ולכן אני חושב שצריך להיות ישר בעניינים האלה. לפחות להישאר בצריך עיון, אבל לא להתלהב יותר מדי. כן, מישהו שלח לי לפני כמה ימים איזה פסוקים, מאיפה הוא הוציא את זה, אני לא זוכר אפילו איזה פסוקים, ישעיהו נדמה לי. מה זה, אחד לאחד התקופה שלנו, הוא אומר לי, בעל תשובה. אז הסתכל, אמרתי, בואו ננסה לקרוא ביחד, לא אחד לאחד ולא אחד לשלוש גם. זאת אומרת, אתה יכול לפרש את זה באלף צורות. וכן, די מהר הוא הבין שזה לא, והוא התלהב כל כך מזה שהכל כתוב שם. ואת, אם היו אומרים את זה לפני, הוא דובר על הציונות, על הקמת המדינה וכולי, אם היו אומרים את זה לפני 100 שנה, והיו מנבאים את כל מה שיקרה עכשיו, הייתי יותר משתכנע. אבל לפני 100 שנה אף אחד לא ידע לפרש את הפסוקים. עכשיו, אחרי שזה קרה, עכשיו פתאום כל הפסוקים מסתדרים לנו היטב. עכשיו, אם זה באמת היה מסתדר אחד לאחד, אתה יכול להגיד, בסדר, אחרי שזה קרה, פתאום הבנו, לפני כן לא הבנו. אבל זה לא באמת מסתדר אחד לאחד, יש המון אפשרויות פרשניות. זה מזכיר לי שיש ביקורת מאוד נפוצה על החבר'ה האלה של הדילוגים בתורה. מכירים את העניין הזה שמוצאים בדילוגים כל מיני מסרים בתורה, כן, מי ירצח את סדת וכל מיני דברים מהסוג הזה. והרבה פעמים הביקורת, ביקורת מאוד רווחת על העניין הזה, אומרת, שאת כל המסרים האלה אנחנו מגלים אחרי שהאירועים התרחשו. את אף אחד מעולם לא ניבא מתוך הדילוגים האלה אירוע שעוד לא קרה. אז שהוא אמר מראש שהדבר הזה יקרה.
חוכמת בדיעבד.
כן, זה חוכמה בדיעבד כזה, ולכן זה בעצם אומר, עזוב, הנבואות האלה זה כמו האורקל מדלפי. כן, האורקל מדלפי אומר משהו ואתה יכול לפרש את זה באלף צורות, כל מה שקרה בסוף אתה יכול אחרי זה להכניס בלשון הנבואה של האורקל מדלפי. כן, או אצל אורן זריף, או אצל כל הבאבות והאליבאבות שיש לנו היום. ואתם נותנים לך, או יש גם אליבאבות אקדמיות, כן? כמו פסיק וכאלה. ואת, הם אומרים משהו כל כך כללי, שכל מה שקרה יתאים למה שהם אומרים. ואת, אין זה שום משמעות. אבל מצד שני, צריך להיות גם כן ישר בעניין הזה, נגיד שהיינו מוצאים בדילוגי אותיות את השם של הרוצח של סדאת, בקרבה מינימלית לסדאת עצמו. יש כל כך הרבה אופציות מה לחפש ואיך לפרש את העניין, שאתה לא יכול באמת לדעת שסדאת יירצח על ידי, לא יודע איך, לא זוכר, קראו לרוצח שלו, מתוך הדילוגים האלה בתורה, גם אם זה באמת היה נכון. ולכן הביקורת הזאת היא לא ביקורת כל כך חד משמעית. בהחלט ברור שאחרי שדברים קורים, אתה פתאום מבין שיש משמעות לשם הזה ולשם הזה, וזה שהם נמצאים בקרבה, זה אומר משהו. ולכן אני חושב שהביקורת הזאת היא לא ביקורת מוחצת, היא ביקורת שמעלה לנו תמרור הזרה. אבל אחרי זה, אם באמת הניבוי הזה עומד במבחנים סטטיסטיים מובהקים, גם אם גיליתי את זה רק אחרי ההתרחשות, אז נדמה לי שצריך להיות ישר ולהגיד, כן, זה כתוב שם. קודם לא היה לי את הכלים להבין שזה מה שכתוב, עכשיו יש לי את הכלים. אלא שאני חושב שבכלים סטטיסטיים מובהקים לא באמת רואים את זה. אני לא מדבר על הדילוגים, דילוגים זה מסובך, קטונתי. מתמטיקאים גדולים ממני כבר התווכחו על העניין הזה. אבל בהקשר הזה של הנבואות וכל הפרשנויות לתורה, אני אומר, אני לא רואה, בדרך כלל אני לא רואה פרשנות מאוד מובהקת לפסוקים, אפשר לפרש אותם באלף צורות. כן, הלל שאמר אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה, גם הוא למד את פרשת ניצבים ואת פרשת בלעם. הוא למד את שתי הפרשיות האלה. ועדיין הוא הגיע למסקנה שאין.
אני אבל לא מצליח להבין דבר אחד.
כשאנחנו מדברים על עיקרי אמונה, והרמב״ם טורח להגדיר אותם, אז עיקר האמונה זה הבסיס שעליו הכל נמצא, ממנו אני הולך קדימה. אז למה בעצם עיקר האמונה צריך להיות כל כך מעורפל? למה לא יכול להיות הרבה יותר ברור וחזק, כדי שמי שרוצה, זאת אומרת, עכשיו הוא גם לא רק שהפסוקים לא בטוח שהם נותנים את התמונה, אלא הוא בעצמו גם אומר, אני גם לא חושב שיש זמן קבוע, אני לא חושב שאפשר לדעת מתי זה יהיה, כלומר, ערפל כל כך גדול על דבר שהוא חייב להיות נורא ברור. כשאתה בונה חוקה למדינה, ואתה רוצה לדעת איך להתנהג, אז אתה לא נותן רמזים על מה אתה רוצה שיקרה. אתה נותן את זה
בשביל. יש פה שתי שאלות שונות. שאלה אחת, למה לא קבעו תאריך קבוע? כי מדיניותו של הקדוש ברוך הוא, זה הביתה והחישנה. זה לא...
אני לא מגיע... לא מגיע לתאריך, אני מגיע בכלל לנושא של לא, אין כן. משהו...
שאלה אחת שאמרת, אז למה לא קבעו פה, למה אין תאריך? אין תאריך, כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא רוצה לקבוע מועד קבוע, זה לא קשה. מה שאולי יותר קשה, אם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין במשיח, למה הוא לא כותב את זה בצורה יותר חד משמעית בתורה? למה זה נתון לפרשנויות כל הזמן? אז אני אומר, פה באמת, לא יודע, אין לי על זה תשובה. אני לא יודע מה להגיד לך. אולי באמת הוא לא רוצה. כל דיברנו בשיעורים הראשונים על כל הדוגמטיזציה של האמונה שעשה אותה הרמב״ם עד זמנו, זה באמת לא היה קיים, ולכן אני חושב שהתמונה הזאת כאילו שיש עיקרי אמונה שאסור לסטות מהם וכל מי שסוטה מהם הוא כופר בעיקר וכולי, זו תמונה שקיימת אחרי הרמב״ם. לפני הרמב״ם המושג אפיקורס היה, אבל לא הייתה מסגרת מחייבת דוגמטית, על זה דיברתי בכל השיעורים הראשונים, ולכן אני חושב שהשאלה הזאת קשה בעיקר על התמונה כפי שהרמב״ם תופס אותה.
הרב, אולי עצם זה שהרמב״ם קבע את זה כעיקר אמונה, הוא רצה להגיד לנו את ההפך. כשיוצא לפי הרמב״ם שאם המשיח יגיע, אז העיקר הזה נופל. אין מה להגיד המשיח יגיע, הוא כבר הגיע אתמול, לפני חודש הוא הגיע, הוא כבר השתלט על השטח. אז אולי כשהרמב״ם קובע את זה כעיקר אמונה, הוא
רומז
לנו שהוא לא יגיע.
אני לא הבנתי את הכל הזה. זאת אומרת, אם הוא יגיע, אז הנה, אז יתממש, הכל בסדר, העיקר הוא מצוין, כי המשיח יגיע. מה אני אמור להאמין שהוא יגיע גם הלאה אחרי שהוא הגיע? למה, מה?
לא, אני אומר, בגרסה החדשה של היד הוא לא הרי יוציא את העיקר הזה, אחרי שהמשיח יגיע, נכון? כבר לא רלוונטי לכתוב את זה.
לא, הוא לא יוציא אותו, המשיח יגיע בתאריך מסוים, מה זאת אומרת, אחרי שהוא יגיע, זה עדיין נכון, הוא הגיע.
אבל אי אפשר להגיד שזה עיקר אמונה, זה כבר לא, אין פה, איזה משמעות יש לעיקר אמונה למשהו?
זה כמו, אתה יודע, הרמב״ם, אתה מזכיר לי את הרמב״ם בספר המצוות, אז הוא כותב שם במצוות, או מלך או שבעה עממין, אני לא זוכר, באחד משניהם, הוא אומר, הרי בעצם כבר עבד זכרם, הם התבוללו בין האומות, אנחנו כבר לא יודעים מי הם, והמלך גם אותו דבר. אז הוא שואל, אז למה, תשאל אותי, אומר הרמב״ם, אז למה אני מונה את המצווה הזאת? הרי אמרתי, בשורש השלישי, שמצוות ש, 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 שקצוב להם זמן, או שהן מיועדות לזמן מסוים, לא נכנסות למניין המצוות. למשל, מצווה של עשה לך נחש שרף, כן, עם הנחשים שם, עם מכת הנחשים וזה, או צנצנת המן, או דברים כאלה, לא נכנס למניין המצוות. למה לא? כי זה המצווה לשעתה. זה מצווה שזמנה כבר לא, זמנה פג והיא כבר לא רלוונטית יותר. רק מצוות נצחיות נכנסות לתרי"ג מצוות. אמרנו, אז עמלק ושבעה עממים זה לא מצוות נצחיות. הנה, זה כבר לא רלוונטי היום. אפשר לשאול על המקדש גם אותו דבר. אז אומר הרמב"ם, מי ששואל את זה, לא מבין את העניין של מצוות נצחיות. הוא אומר, מצוות נצחיות זה מצוות שאנחנו חייבים בהן תמיד. אבל אם מימשנו אותן כבר, את עמלק חוסל או השבעה עממים חוסלו, אז זה בוצע, לא שזה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, בצנצנת המן, גם אם זה היה מבוצע וגם אם זה לא היה מבוצע, יום אחרי זה כבר לא רלוונטי. זה רלוונטי לאותו אירוע, לאותו זמן. אז זה מצווה שבמהותה קשורה רק לזמן מסוים. אבל עמלק ושבעה עממים זה מצווה נצחית. רק ברגע שכבר ביצענו אותה, אז זה בוצע. אבל זה לא אומר שזה לא נצחי. פשוט ממשנו את זה, ביצענו את זה. כמו המצווה להקים מקדש. יש מצווה להקים מקדש או למנות מלך. אוקיי, הקמנו מקדש, מה עכשיו? אז המצווה בטלה? לא, היא לא בטלה, היא פשוט התקיימה, היא מומשה. אותו דבר פה. יש לך 13 עיקרי אמונה. זה שאחד מהעיקרים האלה יתממש בסוף, זה לא אומר שהוא לא עיקר אמונה, זה אומר שהוא יתממש, זה כבר קרה. לא. אוקיי, אז זה...
הרב?
כן.
אני רוצה לשאול על על עצם זה שהרב אומר שבאמת הפסוקים שאמורים לנבא את המשיח הם נתונים לפרשנות ואפשר להבין אותם כך או כך. אבל האם אין איזה משקל שסך הכל יש איזה סוג של קונצנזוס בקרב העם היהודי שכן יש משיח?
אוקיי.
נכון? שהוא אמור להגיע מתישהו. אין לדבר הזה משקל
יכול להיות לזה גם משקל נגיד, אז מה? אז יש לזה משקל. האם זה אומר שאני בטוח בגלל זה? אני לא אומר שלא יבוא משיח. אני אומר שאני לא יודע. אם אתה אומר שיש לזה משקל, אז אני לא יודע לא ב-20% אלא רק ב-15%. בסדר, אוקיי. לא אמרתי כמה אחוזים אני לא יודע.
יש עוד דעות כאלה שבקרב ראשונים נגיד שמטילים כזה ספק?
מה?
ספק, האם הוא יגיע?
אני לא מכיר, אבל לא חקרתי את זה אף פעם. לא, לא ממש משנה לי. לא, אתה יודע, יש, אם אתה תלך על המשקל שיש לאמונות עממיות, לא תגיע רחוק. זאת אומרת, אני ב...
לא, אבל זה לא אמונה עממית סתמית, זה משהו ששוב, לפי הרמב״ם הוא יסוד, זה לא...
אז הרמב״ם החליט שהוא יסוד, אז מה? ורבי הלל אמר שזה לא יסוד, ובעל העיקרים אומר שזה לא יכול להיות יסוד, כי רבי הלל לא קיבל את זה, למרות שבעל העיקרים מסכים לזה. אבל מה, זה לא יכול להיות יסוד, אם רבי הלל חולק על זה. אז הרמב״ם החליט שזה יסוד, מה אני יכול לעשות? אז זה... אתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים שקובעים שדברים הם יסודות, אני מניתי כאלה בספר השני בטרילוגיה, כן, יש לי כמה פרקים שמוקדשים כל פרק לאיזה עיקר אמונה אחר. למי שנהרג על יהדותו הוא קדוש, שהפוך בה והפוך בה דקולה בה, שאנחנו עם סגולה, כל מיני דברים מנסים. זה עיקר אמונה אצל הרבה מאוד יהודים. בעיניי זה בובקס. שם יש לי אפילו עמדה שזה לא נכון. לא, פה לגבי המשיח, אני אומר, לא יודע. אני חושב שזה נכון, אולי זה נכון, אבל אני לא יכול להיות בטוח, אני לא יודע. פה זה
בובקס. אם זה לא נכון, מה המשמעות של הקיום של העולם הזה, שלנו, מה המטרה בסוף? לא המטרה האישית, המטרה הכללית שלנו.
אין לי מושג, אני לא יודע, ואם המשיח יגיע בסוף, אז מה המטרה?
לא, זאת המטרה, להביא אותו, זאת המטרה.
המשיח יגיע, ואחרי שהוא יגיע, מה?
זהו, הגענו לעולם, כמו שהרב אמר, עולם מתוקן, והגענו למטרה.
אבל משם והלאה, אז בשביל מה לקיים את העולם?
משם בעלה, לא יודע מה יהיה, שאלה עד לשם, עד לשם, יש מטרה או שאין מטרה?
אני כבר היום לא יודע, אז מה הבעיה? אני לא יודע, אין לי מושג, אנחנו עם המצוות שלנו יכולים לתקן כל מיני דברים, אולי זאת המטרה, אני לא יודע, דיברנו על שלמות והשתלמות, לא פה בסדרה הזאת, אלא באופן כללי דיברתי על זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה חסרים ונשתלם, זה משמעותו של כל מהלך התיקון בהיסטוריה של העולם הזה. אז התיקון יש לו ערך מצד עצמו, לא רק במובן של לאן הוא מוביל אותנו, אלא עצם הנגזרת, כן, עצם זה שאנחנו מתקדמים, יש לזה חשיבות. ההתקדמות היא לא נועדה רק כדי להגיע למצב השלם. כן, בהקשר הזה הבאתי את בעל תשובה עדיף על צדיק גמור. כן, במקום כן, שתשובה עמדים בין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ולא רק בגלל הצפיפות. אז הטענה היא שלמה בעל תשובה עדיף לצדיק גמור? בעל תשובה הכי מושלם שלא יהיה, אז הוא הפך לצדיק גמור. למה הוא יותר מצדיק גמור? הוא יותר מצדיק גמור כי הוא התקדם. וההתקדמות יש לה ערך לא רק בגלל שהיא מביאה אותי למצב שלם יותר, אלא עצם ההתקדמות יש לה ערך. לנגזרת יש גם ערך. את פונקציית הערך זה הפונקציה אלפא כפול הפונקציה פלוס בטא כפול הנגזרת. בסדר? זה הערך של ההתנהלות שלך. ולכן הטענה היא שיכול להיות משמעות לעולם הזה, גם אם הוא לא מביא בסוף למצב שלם, עצם ההתקדמות, ליבוביץ', כן? נלך לליבוביץ', עצם ההתקדמות לקראת המצב השלם, היא בעצמה המטרה שבשבילה העולם קיים. אולי.
זאת אומרת,
הרב, אז מה שהרב אומר עכשיו, הניסוח של הרב כרגע, זה לא תומך בביאת המשיח. כשהמשיח יגיע, אז כולנו נגיד זהו. וזהו.
אמרתי שזאת אפשרות, לא אמרתי שזה נכון. לא אמרתי שזאת עמדתי. אבל כיוון שיש גם אפשרות כזאת, אז אני לא יודע. זאת אומרת, אין לי דרך לדעת. אני לא... אני אומר, יש פסוקים, אני לא מזלזל בזה, יש פסוקים, ואפשר להבין שזאת באמת המשמעות שלהם. כל נכון. וכיוון שיש כל כך הרבה חופש פרשני ביחס לפסוקים במקרא, קשה לבנות על זה משהו. כתוב עין תחת עין. גם כתוב מפורש, אין הרבה יותר מפורש מאשר כל הפסוקים על ביאת המשיח. ואנחנו מחייבים המון. אז זה לא כתוב או כן כתוב. זה הרבה יותר חד משמעי מאשר כל הפסוקים על המשיח. וזה הלכה. זה לא איזושהי אמונה מה יקרה בעתיד. זה מה שצריך לעשות עכשיו. הרבה דברים כתובים במקרא, בתורה, הרבה דברים כתובים. אנחנו, אני לא חושב שאפשר לבנות על זה משהו. אני לא... עוד פעם,
איך הרב
מוצק.
איך הרב מגדיר עם סגולה שאומר שזה שטות?
עם סגולה במובן הסגולי של המילה. זה במובן שאנחנו בנויים אחרת באיזשהו מובן. לא דווקא פיזיולוגיה. כן, החתם סופר אומר שגם פיזיולוגית אנחנו בנויים אחרת. אבל אני דבר, עזבו, אפילו נגיד רוחנית. בעיניי זה בובקס. זה בובקס בגלל ש... או לפחות דבר חסר כל בסיס, לפחות. לא, מה זה בובקס? אני לא יכול לקבוע שזה לא נכון.
הרב, היהודים הם שונים.
היהודים מצליחים יותר מהכל, יש בפרסי נובל, זה אמפירית רואים את זה.
לאו דווקא מבחינת ההצלחה, אבל באמת היהודים, מי שחי בחוצה לארץ, מרגיש שאצל היהודים יש משהו שונה אצל היהודים, באמת.
ברור, אבל בכל עם יש משהו שונה.
משהו שונה לטובה, אני
מתכוון. הביוגרפיה שלנו, זה לא חייב להיות שהנשמה שלנו בנויה אחרת. יש לנו איבר, לא ששסה איברים, אלא שסב איברים. כן, רוחניים, בגוף האסטרלי שלנו. אז זה יכול להיות תוצאה של הביוגרפיה, של התרבות שלנו. זה יכול להיות, ואפילו סביר שזה תוצאה של הביוגרפיה והתרבות שלנו. ולכל עם יש מאפיינים מיוחדים שלו, שהוא צבר לאורך ההיסטוריה שלו והתרבות שלו. אז באיזה מובן...
אבל רואים שיהודים בכל העולם באופן חסר פרופורציונלי, יש להם מצליחים באחוז שלהם באוכלוסייה. לא משנה איפה הם גרים ואיפה זה, לא משנה מה...
משהו בתרבות שלנו גורם לזה.
אבל כל אחד חי במקום אחר עם תרבות אחרת, תרבות מקומית, למה?
לא, יש לו תרבות יהודית. יש לו תרבות יהודית, זה נותן את המשקל שלו. זה כמובן גם נכנס, ברור שזה גם נכנס לגנטיקה. יש את המנגנוני אדפטציה, זאת אומרת, ברור שבחברה שמעריכה למדנות, אז הלמדנות תיווצר גם ברמה הגנטית, בגלל שהלמדנות נותנת שריד, כן, בעולם החרדי, מי שלמדן מקבל דירה על החתונה. יהיו לו יותר ילדים, יהיה לו יותר כסף, הוא יותר ישרוד. טוב, נסתכלו על זה ברמה הזאת. יש לי חבר שאומר, למה אנחנו אומת הסטארט-אפ? כי בן אדם שלא היה עם יוזמה, לא היה שורד את ההיסטוריה. מי שנמצא איתנו היום זה כל אלה שקפצו מהרכבות לאושוויץ. אז הברירה הטבעית פה עבדה מאוד מהר. בצורה דרמטית מאוד. ולכן יש לזה הסברים שלא לא מצריכים בשום צורה הנחות מטאפיזיות על יהודים.
תהליכים אבולוציוניים בחמש דקות.
לגמרי משכנעים. זאת אומרת, זה אפילו לא אופציה כזאת. זה הסבר לגמרי משכנע מבחינתי. להפך, זה מעיד משהו, יכול להיות על הערכה של התרבות שלנו, זה כן. על זה שתורה באמת עושה משהו, זה אומר משהו על התורה. אני בהחלט, זה אני כן מסכים. אני לא חושב אבל שזה אומר בהכרח משהו, על זה שהנשמה שלנו בנויה אחרת. אני לא חושב שזה נכון. לא. אין שום אינדיקציה על זה שזה נכון. זה לא... כן, בתחילת אבן העזר מובאים שם סימנים על... כן, יהודים הם רחמנים, בני רחמנים, ומי שלא, מי שאכזר, כן, צריך לפקפק ביחוסו. בוא נגיד, אני הייתי מפקפק ביחוסם של הרבה יהודים בחברה שלנו, לפי הקריטריון המוזר הזה. הרבה פעמים אנחנו מתרשמים מתוך איזשהו מצב זמני, ואנחנו חושבים שיש בו משהו מהותי, על זמני. אבל זה יכול להיות תולדה של... תפיסות, של תרבויות, של מצב זמני שיחלוף. הדומיננטיות של יהודים בפרס נובל יורדת עם השנים. אני חושב שזה, לא עשיתי סטטיסטיקה מסודרת, אבל נדמה לי ש, שאחוז היהודים שזוכים בפרס נובל יורד בשנים האחרונות. למה? כי הגויים גם התחילו לעסוק בלימוד ובלמדנות ולהעריך את את המחקר המדעי והאקדמי וכולי. ולכן המשוואה קצת יותר מתאזנת. אז זאת אינדיקציה, אם אני צודק, אפשר לעשות את הסטטיסטיקה, לא עשיתי אותה, אבל ככה אני מתרשם. אם אני צודק, אז זאת למשל אינדיקציה לזה, שזה תולדה של תרבות ולא של נשמה אחרת. אגב,
במזרח,
זה תולדה של תרבות בעיניי, זה שבח הרבה יותר גדול. כי זה אומר שאנחנו אחראים לזה, ולא הקדוש ברוך הוא שברא אותנו אחרים.
דווקא במדינות המזרח, יש שם מערכת אקדמית ובתי ספר ולמידה מאוד מסודרת, ויש שם תמיד הם מגיעים בציונים יותר גבוהים כשמסתכלים במדד העולמי, אבל אין להם הצלחות שזה מגיע ל...
יש לזה גם קודם כל, אתה מדבר על מזרח הרחוק.
כן.
יש לזה כל מיני הסברים גם. ההסברים הם שהלמידה שם היא לא למידה יצירתית. היא למידה מקצועית, טכנית. נה, כל ההגדה, זה לא הגדה, זה באמת היה, אבל קצת ניפחו את זה מעבר לפרופורציה, על המשלחת של משרד החינוך של דרום קוריאה, שהגיעה לפה והסתובבה בפונוביץ' כדי להבין מה סוד ההצלחה של העם היהודי, דרום קוריאה. כן, דרום קוריאה זה מעצמת העשייתית שאנחנו פשוט לא מתחילים לגרד את הפופיק שלה. הם שולחים לפה אנשים כדי להבין מה סוד היצירתיות היהודית, ויש שם בתוכנית הלימודים גם איזשהו פרק על תלמוד. עכשיו, מגזימים עם זה קצת, זה איזה שהם, לא יודע מה, סוגיות מבחרות, משהו מאוד מינימליסטי כזה, אבל כן, יש שם איזשהו מקצוע של תלמוד, הבנתי, שלומדים את זה באמת בבתי הספר. תוצאה של הסיור הזה שעשו פה. אבל למה? כי הם באמת מרגישים שיש פה משהו שהוא יותר יצירתי מאשר אצלם. ואני חושב שבהחלט התרבות שלנו מעודדת במובן מסוים יצירתיות. היא מעודדת איזושהי חשיבה מחוץ לקופסה, אבל עדיין חשיבה שיטתית, אבל מחוץ לקופסה. איזשהו שילוב כזה שכן הוא יכול להסביר את ההישגים הייחודיים שיש לנו מול עמים אחרים שגם אולי נותנים ערך ללמידה, אבל למידה יותר מכנית, יותר סטנדרטית, יותר מחכה, כן, חיקוי. כן, אז...
לא יודע, איפה רואים בעם היהודי חשיבה מחוץ לקופסה?
אני חושב שבעולם הלמדני זה מאוד מעודד חשיבה מחוץ לקופסה, עם כל זה שהאנשים שם מפריזים, כן, יש איזה מיתוס כזה אצל, בישיבות חרדיות, כל העולם האקדמי קטן עלינו, בחור ישיבה שיגיע לשם, יעשה את זה בעיניים עצומות. שטויות במיץ עגבניות של בורים. הם יכולים לרשות לעצמם להגיד את זה, כי אין להם מושג על מה הם מדברים. אבל כן, יש שם משהו שמעודד יצירתיות. זה שהיצירתיות תחומה רק לקצות החושן ולתירוצים על הרמב״ם, וכשאתה עובר קצת החוצה על מחשבה ועל העולם וזה, אתה מקבל אנשים ברמה של גנון, זה נכון, אבל יש שם איזשהו עידוד של יצירתיות. וכשאנשים יוצאים מתמונת הגנון שלהם, ומיישמים את היצירתיות הזאת גם על תחומים אחרים, זה מה שלא קורה בעולם החרדי, אז בהחלט אני יכול להבין שיגיעו להישגים יפים, אני בהחלט יכול לראות את זה, זה לא, זה הסבר סביר אפילו בעיניי, לא רק סתם אופציה.
רגע, אז איך זה זולג מהעולם החרדי ששם אין תוצאות ברמת ההצלחה ונובלים וכאלה, לעולם ה...
זה גנים שנכנסים לאבולוציה, דרך האבולוציה לגנים. זה בעולם, זה לא העולם החרדי, העולם החרדי הוא מנוון. אני מדבר על אבל העולם הלמדני לא המציאו אותו חרדים. העולם הלמדני זאת מסורת עתיקה שלנו, שתלמידי חכמים זכו לכבוד יותר, זכו למעמד יותר, ולכן, כן, אצל הנוצרים גם היה קצת אצל הנזירים, אבל הם לא העמידו ולדות. אז זה בג אבולוציוני. זאת אומרת, המלומדים שם זכו להערכה, אבל בלי גנטיקה אין אבולוציה. ובעולם בעולם היום...
רגע, הם זכו להערכה והם פרו ורבו ברמות יותר גבוהות?
מי?
אותם אלה ש... איפה היה פה הסלקציה
הפוזיציונית? מי שזוכה להערכה יש לו יותר שידוכים, יש לו יותר שבר שמממן אותו ויכול לרשות לעצמו להביא יותר ילדים ולהחזיק אותם וללמד אותם. ברור, מה זאת אומרת? יש זה יתרון אבולוציוני מאוד ברור. אני אומר עוד פעם, כל ההסברים האלה בעיניי הם הסברים נורא סבירים. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל זה כל כך סביר שאין שום סיבה בעולם להיזקק לכל מיני מטאפיזיקות. למה להיזקק לזה אם יש לי הסברים נורא סבירים תחת היד. טוב, זה באמת קצת...
כן, הרב, אני רוצה רק... הרב, אני רק רוצה לחזור לתשובה של הרב לגבי המשיח. אז בעצם אני מבין מהרב, יש מטרה שהיא השתלמות ולא שלמות.
אופציה, זאת אופציה, אני לא...
כן, אופציה, אופציה, כן, אופציה. אופציה, אבל עכשיו אני רוצה לשאול, האם יש באמת דבר כזה, השתלמות או שיפור, בלי שלמות, או בלי... זאת אומרת, עד כמה אפשר להשתלם אם אין שלמות בסוף?
למה לא? מה הבעיה? תחשוב, יש מצב מושלם, כמו ליבוביץ', יש מצב מושלם. אתה הרי טוען שאם המשיח צריך להגיע, למה? כי אנחנו צריכים להגיע למצב מושלם, זה תכליתו של העולם. נגיד שאתה צודק, אוקיי?
כן.
מה זה אומר? שישנו איזשהו מצב של שלמות. עכשיו אני אומר, בוא נניח, ניקח את מצב השלמות שאתה אומר שהוא מצב מושלם, אבל נניח בנוסף שאנחנו אף פעם לא נגיע אליו. אנחנו נתקרב אליו אסימפטוטית, אוקיי? 1 מינוס E בחזקת מינוס אלפא X. אלפא T, סליחה. T זה הזמן, אוקיי? אתה מתקרב אליו אסימפטוטית, עד שאתה מגיע למצב, אבל אתה לא מגיע אף פעם למצב המושלם. אבל כל תהליך ההתקרבות, הוא מוגדר כתהליך של התקרבות לשלמות. זאת מושג השלמות קיים כמושג. יש לאן להתקרב. רק הטענה שאנחנו אף פעם לא נהיה שם. אבל אנחנו כל הזמן מתקרבים. בסדר?
קודם כל זה ברור שאנחנו אף פעם לא נהיה שם. האנושיות...
זה לא ברור, זה אפשרות.
לא, 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 לא. אני אומר, פרקטית, אנשים הם לא מושלמים והם לא יהיו אף פעם מושלמים.
לא יודע, אולי העולם יגיע בסוף לאיזשהו סוג של שלמות. אין לי מושג, אני לא... לא יודע.
קשה לי לראות איך זה יקרה, מתישהו.
גם לי קשה.
אבל כנראה שיש איזשהו שלב שהוא לא 100, אלא 98, והוא מספיק טוב כביכול.
אין לי מושג, לא רואה טעם להתעסק בזה, כי אין לנו שום דרך.
לא, קשה לי להבין את התיאוריה שעומדת מאחורי, אנחנו משתפרים, משתלמים כל יום, וזאת המטרה, ואין יעד. זה מה שקשה לי להבין,
איך זה יכול להיות. השיפור מוגדר על ידי התקרבות ליעד. זו ההגדרה של השיפור. השאלה רק אם נגיע מתישהו ליעד, או שהיעד הוא גבול. אבל הוא לא מצב שאנחנו באמת
מגיעים. לא, השאלה שהרב מטיל ספק עליה זה לא האם נגיע, זה האם יש בכלל יעד.
לא.
מה?
לא. אני טוען שהמצב שהאם יהיה משיח, זאת שאלה עובדתית, האם בסוף יגיע המשיח.
נכון.
כשאנחנו מתקרבים, מקיימים מצוות, משתפרים, מגיעים למצב מושלם יותר, למה לא? מה זה קשור לשאלה אם בסוף יגיע המשיח או
לא? לא, בסדר, אנחנו משתפרים, אנחנו מתקרבים, אבל מתקרבים למה? אם לא לזה, אז למה?
מצב מושלם.
ואז מה?
אליו, לא נגיע אף פעם.
אז נשאר...
אתה מציב בפני עצמך מודל, לא מבין מה זה, מסים שבכל יום. אתה מציב בפני עצמך מודל, והמודל מוגדר היטב. ואתה רוצה כל הזמן להתקרב אליו, ואתה משתפר ואתה משתפר. אתה רוצה, אתה יודע מה, לקח דוגמה מספורט. אתה רוצה להגיע, לא יודע מה, לרוץ 100 מטר לא יודע, 8 שניות. אתה יודע, אף אחד עוד לא רץ ב-8 שניות. אתה רוצה לרוץ 100 מטר ב-8 שניות, עכשיו אתה תתקרב, והעולם מתקרב כל הזמן, ומתקרב עוד ומתקרב עוד, אבל ספק רב אם יגיעו אי פעם ל-8 שניות, אני לא יודע. אבל זה אומר שאי אפשר להציב יעד כזה ולהתקרב אליו כל הזמן? מה הבעיה? זה לא הבנתי.
לא, זה חייב להיות אפשרי, כי אנחנו משתפרים כל פעם.
לא, לא יש, חייב להיות אפשרי להגיע, תמידי. חייב להיות אפשרי להתקרב.
למה? אם יש שיפור תמידי, מתי שהוא נגיע לזה?
לא, לא, אומר? כי השיפור יכול להיות אסימפטוטי.
מה זה אומר אסימפטוטי?
בוא ניקח את הסדרה הבאה. חצי, אתה מוסיף לו רבע, מוסיף לזה שמינית, מוסיף לזה 1 חלקי 16, וכן הלאה. מה הסכום של הסדרה האינסופית הזאת, אתה יודע?
עם סוף,
אחד. לא. סכום הוא 1. חצי ועוד רבע ועוד שמינית ועוד 1 חלקי 16. מה זאת אומרת הסכום הוא 1? זו סדרה שהגבול שלה הוא 1. או טור. שהגבול שלו הוא 1. לא סדרה, זה הטור. הגבול של הטור הזה הוא 1. אבל אף פעם לא נגיע לשם. איך אני יודע שזה 1? תחשוב, יש לי חצי. מה זה להוסיף רבע? זה להוסיף חצי מהדרך 1-1. נכון? מחצי עד 1. נשאר לך חצי, אתה מוסיף חצי מזה זה. אחרי זה נשאר לך רבע, עד 1, אתה מוסיף חצי מזה, זה שמינית. כל פעם אתה חותך את המרחק שלך מ-1 בחצי. אז אתה מבין שהגבול שלך בסופו של דבר הוא 1. אבל אתה אף פעם לא תהיה שם.
אם אני עושה, אם אני סוכם את זה אינסופית, אני לא יעבור את ה-1? אף פעם?
ברור שלא, אתה לא תגיע לאחד, לא רק שלא תעבור את האחד. לא תגיע אף פעם לאחד, זו הוכחה פשוטה. הרי כל סכום שאתה מוסיף, תמיד ישאיר אותך בחצי המרחק לאחד, נכון? אז בהגדרה אתה אף פעם לא תהיה באחד. כל תוספת תמיד חוצה את המרחק לאחד. כל תוספת.
הבנתי.
המרחק נהיה יותר ויותר קטן, ואתה רק חוצה אותו שוב ושוב.
זאת אומרת, אני מתקדם בלי סוף. זאת בעיה להגדיר תהליך
של התקרבות, גם אם הגבול בסופו של דבר אנחנו לא נגיע אליו אף פעם. זה כל מושג הגבול במתמטיקה. מושג הגבול במתמטיקה זה משהו שאנחנו כל הזמן מתקרבים אליו, אבל אף פעם לא נהיה שם.
טוב.
תדע? אז באמת, אני רק אסיים באמירה של רבי הלל, שכבר הזכרנו אותה בעבר. זה גמרא בסנהדרין. בעל העיקרים מביא אותה גם כמובן, כידוע. וכן רבי הלל היה חוטא, זה בעל העיקרים. רבי הלל היה חוטא, לפי שלא היה מאמין בביאת הגואל. אבל לא היה כופר בעיקר. וזהו דעת האחרונים שלא מנו ביאת המשיח ולא אמונת החידוש בעיקרים. עוד פעם, בעל העיקרים מסכים שהמשיח יבוא. מסכים עם הרמב״ם. הוא רק טוען שזה לא יכול להיות עיקר, בגלל שרבי הלל לא קיבל את זה. וקראו לו רבי, זאת אומרת, הוא היה המורה לגיטימי. והוא לא קיבל את זה, לכן לא ייתכן שזה עיקר, ועל זה דיברתי בשיעורים הראשונים, שזה אומר לנו משהו על הגדרת המושג עיקר. כן? האם זה מסגרת, או שזה אמונה הכרחית, או כל האפשרויות שדיברנו עליהם שם. אז אנחנו רואים פה שאפשר להטיל ספק בביאת המשיח, במובן הזה, שברגע שמישהו מטיל בזה ספק, וזה מישהו שאתה לא חושב שהוא חוטא, או שהוא טיפש, או משהו כזה, אז אתה לא יכול להגדיר את העיקרון הזה כעיקר. ברגע שאתה מגדיר אותו כעיקר, זה אומר שכל מי שנבון וצדיק, או לא רשע ולא טיפש, לא יכול לכפור בדבר כזה. אבל אם יש מישהו שהוא לא רשע ולא טיפש ויכול לכפור בדבר הזה, לא ייתכן שדבר כזה ייחשב כעיקר, למרות שבעל העיקרים אומר שזה נכון. לא שזה לא נכון, אבל זה לא יכול להיות עיקר. זה כן, מה שאני אמרתי קודם, כן, אני לא רוצה להכניס את עצמי לחבורה הנכבדה של רבי הלל, אבל אני אומר, במקום שבו בן אדם מגיע למסקנה הזאת, זאת המסקנה הזאת, זאת הפרשנות שהוא נותן לפסוקים. מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז לכן, כן, דיברנו על זה, גם השוויתי את זה לרבי הלל אז. טוב, נעצור כאן, אני נמשיך בפעם הבאה. פעם הבאה אני ארצה קצת לדבר על המושג משיחיות. להבדיל מאמונה בביאת המשיח, מה זאת משיחיות? אז קצת ראינו ברמב״ם את הגוונים השונים של המושג הזה, אבל אני ארצה לפרט את זה יותר. עד כאן, אם יש הערות או שאלות.
הרב, רציתי לשאול אותך דווקא אם כן תתעסק דווקא במושג של המשיח, כי זה נשמע משהו שהוא מאוד מנותק מהתפיסות המודרניות שלנו, אולי בניגוד להרבה עיקרים אחרים. יש לו איזושהי דמות הירואית ש... לא ברור מאיפה היא מגיעה, לא ברור מה, כל כך מה התמונות שלה, היא מגיעה באיזשהו שלב, ו...
נו, אז נגיד, מה הבעיה? מה... היום אין משיח, כשיהיה משיח, אז זה לא יהיה מנותק מהמציאות שלנו.
מנותק אולי...
לא, יש אמירות שמשיח זה תקופה ולא בן אדם, ו... בסדר, כן. כל יכול להיות, אבל אני לא רואה קושי שמאלץ אותי לומר את זה. ואתם בסדר, אז עכשיו אין משיח, יהיה משיח כשהוא יבוא. מה, למה זה צריך להטריד שהיום אני לא רואה תופעה כזאת?
בהיבט הזה שזה... זה מאוד מתאים כאילו לחשיבה כזו של פעם, חשיבה יותר קדומה, שאתה יודע, תהליכים גדולים...
זה אולי כן גורם יותר לאנשים, זה גורם יותר לאנשים להגיד שהתמונה הזאת שמשיח זה בעצם מלך, איש מוגדר שעושה פעולות מאוד מסוימות, היא אולי מתאימה לחשיבה מלוכנית.
כן.
ובתקופה שלנו אפשר אולי לתרגם את זה למשיח דמוקרטי, או משיח כתקופה, או כתופעה, או כתנועה, ולאו דווקא כאדם מסוים. אבל לא בגלל קושי מסוים, אלא בגלל שיכול להיות שהפרשנות שניתנה לדבר הזה אז, ינקה מהמציאות שהייתה אז. לא, אבל לא שיש קושי, זאת אומרת, אם יבוא משיח והוא יהיה מלך ויעשה את מה שצריך, אז יהיה לנו משיח. זה שהיום אין, אז אין, אז מה?
והרב, לא התכוונת לנתח את המושג משיח לפי הרמב״ם, מה שהוא כותב במשנה תורה?
לא. אפשר, אני אעיר את זה קצת, אבל לא... כן, שהוא יקבץ את ישראל ויעשה את כל ה...
בדוד וכל העניינים האלו,
אני אדבר על זה קצת, כן? לא נקרא ממש, לא נלמד את הרמב״ם עצמו, אבל אני אעיר על הדברים האלה.
תודה.
אוקיי. להתראות, שבת שלום. לילה טוב.
שבת שלום, תודה רבה.